אבישי גרינצייג עם איפכא מסתברא, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, אנחנו בפרק השני של הפודקאסט, שלא לומר ההסקט איפכא מסתברא. אני אבישי גרינצייג, אנחנו נעסוק שוב בענייני משפט, והפעם יש לנו כבוד שאני לא מודה שלא זכיתי לו עד כה, לראיין שופט בינלאומי. לא זכיתי לראיין את יצחק בן יצחק, אלא את פרופסור רון שפירא, רקטור המרכז האקדמי פרס. מה שלומך?
תודה, שופט אדהוק, אבל גם בכל זאת
בסדר,
משהו.
בסדר, מה זה שופט בינלאומי? אולי, אתה יודע, אתה שופט בהג, אולי גם תשפוט אותנו בלוס אנג'לס, 2028, שקלת?
מה? יכול להיות.
אז כבוד גדול, כמו שאמרנו, רקטור מרכז האקדמי פרס, בעבר היית דיקן בית הספר למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, היית גם נשיא מרכז האקדמי פרס, והיום, אמרנו, נוסף לך טייטל משמעותי, שאני חושב שאתה השני במדינה.
אני חושב שהשלישי היה לדעתי אולי עציוני, היה מישהו בשנות ה-50, כשהיה לנו...
עציוני מרשימת עציוני?
אני כבר לא זוכר מי זה היה, היה אז עם הסיפור של המטוס הבולגרי, היה לדעתי נציג שלנו.
וואו, זה יותר מדי שנים.
כן, כן.
אז, טוב, השני לפחות, בתקופה שאנחנו זוכרים. מה, תן את ה...
לא, על ההג אני לא רוצה לדבר.
לא, ברור שאתה לא רוצה לדבר, אבל אם היית רוצה לדבר... החלפת, נכנסת לנעליים גדולות.
בהחלט.
של פרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון בדימוס. מה הייתה ברכת הדרך?
קודם כל הוא נתן ברכת דרך, בית הוא נתן כמה עצות טובות, טכניות ומהותיות וזה, ובאמת היה מאוד נדיב ומאוד חכם כדרכו.
יפה, אתם מכירים לא מעט שנים את פרופסור ברק, אבל יש לכם אסכולות שונות.
כן.
זאת אומרת, הוא לגמרי נושא דגל ההפיכה השיפוטית, ההפיכה החוקתית, ואתה נושא דגל השמרנות המשפטית, ולמרות זאת בקשרים טובים.
קודם כל, קשרי מקצוע, אנחנו לא באותו דור ולא באותו, ככה, לא חברים. כן, ברק הוא, אני חושב, המוביל הבולט של, בוא נאמר, הוא מאמין גדול בכוחו של המשפט לפתור בעיות חברתיות. והוא חושב שהמשפט זאת אכסניה ראויה לבירור שאלות ערכיות ונורמטיביות וכלכליות ולפעמים אפילו מדיניות, ואני חושב שהמשפט הוא אכסניה גרועה מאוד לפתרון של מרבית הבעיות. אני חושב שהמשפט הוא דיסציפלינה שלא מתאימה לטיפול ברוב סוגי הבעיות שבעשרות השנים האחרונות מביאים בפניו.
בואו ניקח את זה במקרה איזה case study, חוק גיוס נניח, הנה שאלה חברתית, כבדת משקל.
חוק גיוס הוא בעיה, זאת אומרת, התחיל העניין בזה שבגץ אמר, תראו, צריך להסדיר את זה בחוק. כי זה הסדר ראשוני, צריך להסדיר.
ואז אתה גילית שזה לא באמת מה שעניין את בגץ.
ואז גילית שזה, עכשיו, אני כן חושב ש...
אגב, זה התחיל עוד לפני.
זה התחיל עוד לפני, נכון.
זאת אומרת, מלכתחילה הייתה טענה שאתם שר הביטחון צריך לקבל החלטת
פוקד,
כן.
כפי שהיא, נכון.
ואז עברנו לחוק, ואז לא, גם החוק צריך להיות שוויוני.
ואז גם החוק צריך להיות שוויוני. עכשיו,
ואם היינו מחוקקים את חוק יסוד, נניח, לימוד התורה, מה שיהדות התורה רצו ונתניהו אפילו הסכים לזה בהסכם הקואליציוני, אני מעריך שגם אז זה לא היה מצליח. היינו אומרים, לא, לא כל דבר יכול להיות.
לא כל דבר יכול להיות. עכשיו, בוא נתחיל מנקודות ההסכמה. אני כן חושב שצריך להיות משפט חוקתי אני חושב שצריכה להיות ביקורת שיפוטית על חוקים, למרות שהיא לא קיימת בכל מדינה, היא לא קיימת באנגליה, בניגוד למה שאומרים, גם בית הדין בסטרסבורג לא מוסמך לפסול חקיקה של הפרלמנט, אלא הוא מוסמך להודיע לאנגליה שהיא מפרה את חובותיה הבינלאומיות, אם חקיקת הפרלמנט היא מנוגדת לאמנת רומא, אבל אני חושב שצריכה להיות אפשרות שהמשפט החוקתי יפסול חוקים של הפרלמנט. ואני חושב שהמשפט החוקתי צריך לכלול עיקרון שוויון, ורצוי זה במפורש ולא מכוח ללמוד מהתיבה כבוד גם את התיבה שוויון. אבל המשפט החוקתי נועד בראש ובראשונה להגן על מיעוטים. בהכללה יותר רחבה הוא נועד למנוע מהרוב לנצל באופן אופורטוניסטי את העובדה שהוא רוב, או לחוקק חוקים שמאחורי מסך בערות
לא היה מחוקק. ואני כבר רואה שאתה הולך לכיוון של השופט גרוניס.
ואני הולך לכיוון שהשופט גרוניס לקח, על סמך אילי ואחרים.
בעצם שנפשט לציבור, שהשופט גרוניס אמר, שזכותו של הרוב לוותר על זכויות מסוימות בשביל המיעוט.
או בשביל, או מפני שהוא חושב שערך לימוד תורה מצדיק זה.
כן, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שכשהרוב מוותר על ערך השוויון עבור המיעוט, אז שיש פה פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שוב, כי המטרה מלכתחילה הייתה למנוע את עריצות הרוב, לא את הוויתור של הרוב עבור המיעוט.
בדיוק כך, ובוא נדבר על החרדים באופן קונקרטי. החרדים הם בערך 13% מהאוכלוסייה. הם מעולם לא טענו שיש להם, או כמעט אף פעם לא טענו שיש להם זכות חוקתית לא להתגייס כדי להגן על האוטונומיה שלהם, או כדי להגן על חופש הדת שלהם. אלא הם הסתמכו על כוחו של הרוב. הסיבה האמיתית שהם לא מתגייסים ב-76 השנים האחרונות, היא שה-87% האחרים מרשים להם לעשות את זה. הסיבה שה-87% האחרים מרשים להם לעשות את זה, זה למרות שרובם המכריע חושבים, שראוי היה שהחרדים יתגייסו, אני חושב שראוי היה שהחרדים יתגייסו, אבל הרוב הבלתי חרדים חושבים שהשאלה הזאת פחות חשובה להם משאלות אחרות. נניח, פחות חשוב לי אם החרדים יתגייסו, מאשר האם חילוני א' או חילוני ב' יעמוד בראשות הקואליציה.
מצוין, עכשיו בדיוק יגיד לך אהרון ברק, יש פה כשל במערכת הפוליטית הדמוקרטית, רוב הציבור בישראל רוצה לחייב אותם להתגייס, אבל רוב הציבור בישראל יש לו שיקולים אחרים שמניעים אותו לכך שלא לשים את הנושא של גיוס חרדים בראש הפירמידה.
בראש רשימת העדיפויות.
ולכן אני בעצם מציל את הדמוקרטיה מהכשל השוק שלה.
אז זהו שזה לא כשל שוק. אז בוא נדבר על זה מונחי כשל שוק. החרדים שמים את כל כוח ההצבעה שלהם על השאלה הזאת. הם מפלגה סקטוריאלית, או סקטור מזוהה, השאלה הזאת היא בראש סדר העדיפויות שלהם, ול-87% האחרים, זאת, יש להם דעה בעניין הזה, אבל זה לא בראש סדר העדיפויות שלהם, הם מוכנים למכור במרכאות, או אפילו לא במרכאות מבחינה כלכלית, הם מוכנים למכור את השאלה הזאת בתמורה לקבל את כוח ההצבעה של החרדים בשאלות אחרות. רוב קואליציוני זה גם דברים אידיאולוגיים, זה אם יעשו הסכם כזה או אחר עם הפלסטינים, או אם יעשו מבנה כלכלי כזה או אחר. עכשיו, מתי השוק עובד טוב? כשיש סחרות בין ערכים. או בין מוצרים. למה שאיזושהי חלוקה מוסדית שאומרת, מוסד א', נקרא לו בית המשפט העליון, מכריע בנפרד בשאלת גיוס חרדים, ומוסד ב', נקרא לה הכנסת, מחליט בנפרד בשאלה של, נגיד, חלוקה תקציבית, או שאלת הסכמי השלום עם המדינות השכנות, למה זה דמוקרטי ולמה זה מבסס את השוק? ההפך הוא הנכון. השוק הוא כזה שמותר לי בהחלט למכור לך מוצר א' בתמורה למוצר ב'. אם אני רוצה שיהיה מקסימום תועלת למקסימום שחקנים בשוק, זה בדיוק מה שאני צריך לעשות. אם בא מישהו ואומר, לא, אני אקבע את סדר הדיון, אני לא מרשה לכם לסחור בערכים זה כנגד זה, אלא אתה אנחנו נעשה לחוד הצבעת רוב בשאלה א', ולחוד הצבעת רוב בשאלה ב', ומוסד אחד יקבע מה יהיה בשאלה א', ומוסד אחר יקבע מה יהיה בשאלת ב', זה כשל שוק. זה אומר שאנחנו כופים על כל הציבור, הר כגיגית, פתרון מבודד בכל אחת מהשאלות, למה שתאסור עליי בעצם לעשות? עכשיו, מה קרה?
רגע, אז אגיד לך אהרון ברק, שזה בדיוק המשמעות של חוק יסוד כבוד אדם וחירותו.
לא,
זה לא הפריד, כך. הוא הפריד בעצם, הוא אמר, זה לא חלק מהסחר
לא,
חוקים.
לא, לא, אבל זה לא כתוב בו. לא, זה לא כתוב בו.
לא, הוא לא... אומר, הוא בעצם, אני אפשט את דברי ברק, ברגע ש, למרות שזה מצחיק, מדברים על שוויון, אבל גם ערך השוויון לא מופיע בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו.
אבל בוא נניח לצורך דיון שאני לפחות, שאני לפחות חושב שצריך היה להופיע. זאת אומרת,
לא, מה זה צריך?
בחוקה...
אתה לא, אתה מפרש.
אני לא חושב שיש לנו חוקה, אני חושב שגם הקביעה מתחילת שנות ה-90 שאומרת שחוקי היסוד גוברים על חוק רגיל, הייתה קביעה משובשת מבחינת ההיסטוריה המשפטית שלנו, היא כבר קרתה בשנות ה-90, אז קצת מאוחר להתווכח עליה, אבל בעולם אידיאלי צריכה הייתה להיות לנו חוקה, בעולם אידיאלי צריכה...
רגע, אנחנו לא מדברים עכשיו על העולם האידיאלי. האם על פי הפסיקה המקובלת, ולדעתך ערך השוויון מעוגן בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו?
זה פרשנות מתקבלת על הדעת של הביטוי כבוד.
אז ברגע שהכנסת, בחובעה כרשות המכוננת, הכניסה לתוך ספר החוקים שלה את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו.
ובהנחה שיש לה סמכות מכוננת, ושהסמכות, אוקיי, בהנחה של בנק מזרח.
נכון. אז הכנסת אמרה, את ערך השוויון אנחנו מוצאים מתוך הסחר סוסים. בשוויון אתה לא יכול לסחור. זה לא חלק מהמשחק הפוליטי, אני אתמוך בזה, אתה תתמוך
כן,
בזה.
כן, אבל שוב אני חוזר לתזת אילי, קו נטוי הנשיא גרוניס, אתה כן יכול לומר שההגנה על ערך השוויון, היא פסילה של חוקים שהרוב לא היה מקבל אותם מאחורי מסך בערות. אתה לא יכול לומר שזה פסילה של חוק שאומר, המלכה פטורה מתשלום מיסים, זה באנגליה, המלך היום. המלך פטור מתשלום מיסים. למה הוא פטור מתשלום מיסים? כך, כי כך הרוב החליט. זה לא פגיעה בשוויון, זה העדפה שבהחלט היא, אתה לא יכול לחשוד ברוב שהוא אופורטוניסטי, שהוא מגן על עצמו. אתה יכול לחשוד בו שהוא עושה סחר בערכים, אבל זה לא רק שזה לא נאסר, אלא אילו זה היה נאסר, זאת הייתה חוקה... פסולה, זאת הייתה חוקה לא נכונה.
אתה אומר, זה בדיוק המשמעות של פרלמנט, שהוא סוחר בערכים.
זה בדיוק המשמעות של פוליטיקה, זה בדיוק המשמעות של אחרי רבים להטות, כן.
הבנתי. ולדעתך, אם בית המשפט העליון...
אני רק רוצה רגע להמשיך את הסיפור ההיסטורי, מה קורה עכשיו, ב-2024? ה-87% האחרים, הבלתי חרדים, רבים מהם, שינו קצת את סדרי העדיפויות שלהם. ורבים אומרים, אני כבר לא מתלהב מהפטור הזה. בשנייה שזה יקרה, עם כל הצער שבדבר, וכנראה זה קורה לנגד עינינו, החרדים יקבלו מכה קשה מאוד, כנראה תקציבית בעיקר, ורבים מהם יצטרכו להתגייס. לרבים האלה קוראים הספרדים.
שזו הסיטואציה...
לרבים מהם יצטרכו להתגייס.
צריך לומר את האמת, זה...
מה?
זו סיטואציה עגומה ביותר. זאת אומרת שבפועל יש מחנה, זאת אומרת, החרדים האשכנזים, שלגביהם כולם ברור שהם יקבלו פטור, וכל השאלה היא לגבי החרדים הספרדים.
כן, אם כי קשה לחזות מה יהיה. אני מניח... שהשסניקים שבדור שלי לא באמת היו קוראים להם חרדים, הם ככה הצטרפו לקהילה החרדית, שינו משהו באורחות החיים שלהם, משהו בסגנון, משהו, יצרו למדנות ספרדית שהיא חדשה בחלקה. השסניקים להערכתי, עם לחץ כלכלי ומשפטי, רבים מהם התגייסו, זאת הסיבה שדווקא...
הם הכי לוחמנים.
שהם דווקא הכי לוחמנים.
כי מבינים שבפועל
מדובר על... חשבונם.
הבנתי.
הם בערך שליש מהמצביעים החרדיים של היום. בנוסף להם, השני שליש אחרים, נגיד שהם ליטאים וחסידים פחות או יותר ביחס דומה, יצטרכו לסבול נזק כלכלי ש... אני לא חושב שיהיו ילדים רעבים, אבל יהיו ילדים סובלים מאוד מעוני. ותקופות מעבר מהסוג הזה, הן קשוחות מאוד, הן יהיו קשות, אבל...
שהמנגנון, כי המנגנון יצר בשקט בשקט, בלי שהציבור הרחב שם לב, לכך שמדינת ישראל מממנת בהרבה מאוד דרכים עקיפות את חברת הלומדים. זאת אומרת, אנשים לא שמו לב לכך לגבי המעונות, הם לא שמו לב לגבי...
אבל מעונות זה המון כסף.
נכון, נכון.
זה 1,500 שקל לכל ילד. וכשיש משפחות גדולות מאוד, זה כמעט בלתי אפשרי להברך בנתונים הקיימים. זה כמעט
כן,
בלתי
אגב
אפשרי.
אגב, שזה מדהים שבסך הכל מדובר על פרק זמן מאוד קצר. זאת אומרת, מדובר על גיל 18 עד 26. זאת אומרת, של... המדינה ממשיכה לממן בכמה דרכים... לימוד תורה. זאת אומרת, את עצם התמיכות, שגם מישהו שלא מתגייס, אבל מגיל 26, היא מממנת אותו.
נכון.
סבסוד במעונות היום, עכשיו, מגיל 26 היא מממנת.
ברגע שיוציאו את זה, יהיה עוני מנובל לכמה זמן, לתקופת מעבר, ולא חשוב מה אתה חושב בסוף על גיוס חרדים, הייתי שמח שהם יתלו חלק בזה, התקופה הזאת צריכה לצער כל ישראלי לדעתי.
אני מניח שכולם יסכימו איתך, ולדעתך אם בית המשפט היה אומר, תשמעו, זה לא שפיט, נראה לי השופט ויתקון ב-1970, אם אני זוכר נכון, ככה הוא קבע, זו שאלה... אני חושב שהוא התבטא, אני מקווה שאני לא מתבלבל, הוא אמר, זו שאלה, נו, ברכה לי המילה, אני מתנצל בפני מאזיננו, אבל הוא אמר, זו שאלה ציבורית, ולכן לא בית המשפט אמור להכריע, שאלה פוליטית, שאלה ערכית, בעצם הוא אמר, סוג של אמר, זה לא שפיט.
א', אני חושב שכך צריך היה לעשות.
ואז מה היה קורה?
עכשיו, מה שהיה קורה זה שהמערכת
של הקיבוצית, אומר.
של הקיבוצית. זה שהמערכת הפוליטית הייתה צריכה להחליט, מה שהיא הייתה מחליטה, הייתה החלטה לגיטימית, כי בסוף הרוב קובע מה הוא מוכן לשחד במרכאות כפולות את המיעוט בתמורה למשהו אחר. ולכל דבר יש מחיר, זאת אומרת, העובדה שהחרדים... פטרו את עצמם מגיוס, אומרת שהם נתנו משהו בתמורה. אחרת זה לא היה הולך, כך עובד שום.
לא, אבל מה? אני אומר, אתה מדבר, לפעמים שמתערבים, אני חדד את השאלה.
וככל שזה היה מספרים גדולים והולכים, אני מניח שמה שקורה היום ב-2024 היה קורה הרבה לפני כן. עכשיו, קרה משהו בנוסף, והוא אשמת הפוליטיקאים. ברגע שהפוליטיקאים הסירו מעצמם אחריות, כי הם אמרו, טוב, זה כבר בית משפט עליון, אני בעצם רק שחקן שמביא טיוטות לאישור הגוף המאשר שקוראים לו בית
יפה,
משפט.
יפה, ואני אני חדד את הנקודה הזו, הפוליטיקאים למעשה וגם הציבור, כל הזמן שואלים האם זה יעבור בגץ או לא יעבור בגץ. ואז הרבה דברים שהם לא היו עוברים, כי זו נורמה קלוקלת, כי זה לא נכון, זה לא נכון ציבורית, זה לא נכון כלכלית, אומרים רגע, אבל... בגץ אישר, או בגץ יאשר, או היועצת. זאת אומרת...
או אם הוא לא יאשר, אז זה אשמתו ולא אשמתנו.
כן. זאת אומרת שזו תופעה שאנחנו שמים לב אליה בהרבה מאוד דברים, נכון. שהשאלה היא לא האם זה נכון או לא נכון, אלא האם היועצת תמנע, תקבע שיש מניעה משפטית או שאין מניעה משפטית, האם בגץ יוציא צו ביניים, לא יוציא צו ביניים, יוציא צו מוחלט, לא יוציא צו מוחלט, שזה מדהים.
כי בסוף, כשמישהו בא ו... לוקח לעצמו סמכויות, הם תמיד על חשבון האחריות של מישהו אחר. ואם אתה יותר מדי מתערב בריבים של הילדים, אז הילדים לא יודעים לפתור ריבים בעצמם. ואם אתה נכנס יותר מדי לפרטי הפרטים של עבודת העובדים אצלך, אז העובדים אצלך לא יהיו עצמאים, אלא יראו את תפקידם בתור לחסות את עצמם מביקורת, ולהגיד, זה אשמת ההנהלה, ההנהלה היא זאת שקיבלה את ההחלטות.
אז אני אגיד, אני אלך איתך צד אחד נוסף, למעשה אתה אומר, אין שום מחלוקת, כשאנחנו מסתכלים, ואתה, יש לך טיפה שערות לבנות יותר ממני, כאשר אתה מסתכל על בית המחוקקים הישראלי, ב-2024, הוא נעשה יותר ביזרי מכאשר היית בגילי, וגם אני, כשאני, לא יודע, לפני 15 שנה, תשמע, זה לא אותם אנשים, זה לא, זה משהו אחר. אין מה לומר, בכנסת ה-20 היינו את התופעה הביזרית של אורן חזן, אתה יודע, היום הוא אפילו לא היה מקבל את הכותרות.
אני יכול לעצור אותך בנקודה הזאת? תראה, יש פה שני דברים. א', הנטייה של כולנו לחשוב שהראשונים היו חכמים יותר וכן הלאה, וזאת נטייה, ושהזקנים תמיד היו חכמים, זאת נטייה עוד מזמן ירובעם בן נבט, וסוקרטס דיבר על זה, ויש תיעוד טוב כבר אלפי שנים של הפסיכולוגיה הזאת של כולנו. ב', אני חושב, גם למרות זאת אני חושב שאתה צודק.
אל תאמר מה היה, שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כן. כי לא מחוכמה שאלת על זה, זה לא קהלת.
נכון. וקהלת כמובן, נכון, וקהלת. וצעירים וזקנים, אבל אני מסכים איתך שיש ירידה, ירידה עולמית, היא לא תופעה ישראלית, ירידה עולמית, היא ירידת קרנם של הפוליטיקאים ושל עובדי הציבור בכלל, ושל סמכות בעלי מקצוע,
לא, השאלה
זה היא תופעה עולמית, היא קיימת בכל המערב לפחות 100 שנים בהדרגה.
האם זה לדעתך קשור בעניין הזה? זאת אומרת, ברגע שההחלטות התקבלות בבית המשפט העליון, אז מה אכפת לי? אני אביא פה את הלי גוטליב שתעשה לנו שמח.
נכון, מסכים איתך. אנשים כאלה, כמו שאתה אומר, יבואו ויעשו שמח, ויהיו פרובוקטורים שכל מטרתם הוא לצוד איזה אייטם במעדורה, זה. אנשים כאלה, הם נמצאים במקום שבו סמכויות ההחלטה האמיתיות נלקחות מהם, וכל מה שנשאר להם זה פופוליזם, כן.
ואתה כשמרן משפטי, עם ותק שמרני ארוך שנים, כשאתה רואה, אתה יודע, אתה כמו יורד מהר סיני עם לוחות הברית, ואתה רואה, הלו, בשביל מי בדיוק אני התארחתי פה? זאת אומרת, כל ה נמשיך עם המשל של החוגגים מול עגל הזהב, אז אתה אומר, מה, בסופו של דבר כל המטרה הייתה בשביל, לא יודע, לפתור את הבעיה של אריה דרי, שהוא הסתבך בפלילים, לפתור את הבעיה של זה, לפתור את הבעיה של ההוא, ויכול להיות שאתה, אתה יודע, אני בוש ונחלם שאני מדבר כך לשופט בינלאומי, אבל אולי אתה מה שמכונה, אתה אמרת.
אתה הובלת אותי לזה. תראה, בוא אני אגיד את עניין הזה. בסדר, התחלת מלהשוות אותי למשה רבנו, ואז עברתי לידיעות שימושי, הכל טוב. תראה, העולמות של הפוליטיקה הם עולמות של כוח. קשה מאוד לדעת בעולמות האלה מי מנצל את מי ומי נהנה ממה. שופטים והאליטה החברתית שסביב שופטים גם רוצים עוצמה חברתית לשכבה החברתית שלהם, ויש להם אינטרסים של סקטור ואינטרסים קולקטיביים, ולפוליטיקאים יש אינטרסים כאלה ואחרים. האם בנימין נתניהו קפץ על עגלת הביקורת המשטרית, כי זה גם שרת אינטרסים אחרים שלו? אולי כן ואולי לא.
ונניח, לא, אתה רואה שבעבר הוא דיבר 180 מעלות הפוך.
ונניח שכן, מי מנצל את מי? האם נתניהו מנצל את האנשים כמוני, שתמיד חשבו שצריך ששיטת המשטר שלנו תהיה יותר דומה לזאת שקיימת במדינות המערב, או האם אנחנו מנצלים את נתניהו.
את הסיטואציה...
את הקוניונקטורה שמאפשרת לדחוף את העמדות שהיו לנו לפני שנתניהו קפץ לעגלה הזאת. התשובה היא, כמו בכל שיתוף פעולה, אולי שני הדברים קצת נכונים.
לא, אבל כשאתה מסתכל, שוב, אני אומר, כשאתה מסתכל שוב, יורד מההר, או מין אם זה הר סיני, ואין אם זה ההר האקדמי, ואתה אומר, אני בסופו של דבר נותן למחוקק כלים. וכשאני רואה, ולדעתי, שופט אלכס שטיין לא הסכים עם, עם הפרשנות שלי, הסוג של פסיכולוגית, אבל קראת את פסק הדין של אלכס שטיין, שלמעשה פתאום משום מקום, השופט הכי שמרן, הכי שקידש את המילה הכתובה, פתאום לקח את מגילת העצמאות, והפך אותה לקודש הקודשים.
בעיניי טעות ברורה.
טעות ברורה, אבל זה לא רק טעות ברורה, זה משנה לגמרי את, את התפיסה, לדעתי גם שלו, שהוא כל כך התנגד למהפכה.
אני חושב שתפיסה כזאת לא מוכרת בשום מקום ברחבי הגלובוס.
למעט במקלטו של שופט אלכס שטיין.
כן.
ואתה הכרת אותו הרבה...
הכרתי אותו, אני הכיר אותו, אני מעריך אותו, הוא אדם חכם ו...
אפילו רקד בחתונת ביתך לפני כמה שבועות.
הכרתי אותו לפני שהילדה נולדה.
אז איך אתה מסביר? אני רוצה להגיד לך הסבר. זה הסבר מתחום הפסיכולוגיה, זה לא כזה הוגן, אבל מותר לי, לי יש את המיקרופון. ואני אומר, קרה משהו בשנת 2023. מאוד מאוד יפה, כל ההסברים וכל הניתוחים המשפטיים, אבל בסוף, אלכס שטיין ראה מה שקורה במדינה ב-2023, והוא אמר, אני לא עם החבורה הזאת, אני עם החבורה השנייה. כלומר, הוא ראה את המהלכים שעושה איתמר בן גביר, הוא ראה את המהלכים שעושה דוד אמסלם, הוא ראה את המהלכים שעושה השר הזה, והשר ההוא, חברת הכנסת ההיא, וכן על זו הדרך, הוא אמר, אני, עם כל הכבוד לעמדות המשפטיות שלי, אני לא יכול לתת לזה יד. ולכן הלך לצד השני, שיכול להיות שהוא בעצמו לא היה מודע. בסדר, אני הולך פה באמת לכיוון מאוד פסיכולוגי, אבל יכול להיות שזה הסבר.
תראה, קטונתי מלעשות פסיכואנליזה של החלטות של שופטים וזה. אני,
אבל האם יכול להיות להגיד ככה?
הפרסונה של השופט נפרדת מהאיש שעומד מאחוריה.
לא, אבל האם יכול... לא, רגע.
השופט אלכס שטיין הוא אך ורק הטקסטים שהוא מחבר בבית המשפט העליון.
לא, אבל אתה לא מקבל את הטענה הזאת. אתה בעצמך אמרת שגם השופטים יש להם את הלחצים מבית, ויש להם את הרצון להתחבב על המיליה שלהם, כמו שלפוליטיקאים יש רצון זהה. האם יכול להיות שהשופט שטיין ושופטים אחרים...
אני לא יודע לגבי השופט שטיין, אני אגיד מה אני חושב שצריך להיות.
אתה יודע מה, בוא ניקח...
אתה צריך ללכת לחתחילה ולא בדיעבד.
רגע, אני לא אתן לך לברוח. רגע, אני אומר, קח את פרופסור דותן, בסדר? שהוא דעותיו בערך כמו דעותיך, נכון?
בהרבה דברים, כן.
איך יכול להיות שבתקופת הרפורמה המשפטית פתאום לקח קו אחר לגמרי, ענייני הסבירות ועוד. תסביר לי מה קרה.
תראה. יכול להיות, א', באמת, כשקוראים לדגל וכשיש כיתוב בעמדות, לפעמים מישהו אומר לעצמו, אני חייב להתייצב לצד. אבל אז הוא משבש את את האופן שבו הוא חושב לכתחילה על כיצד צריך, הרי בסופו של דבר המחלוקת החוקתית היא לא מחלוקת על החלטות, אלא היא מחלוקת
למנגנון.
על פרוצדורה. על כיצד מקבלים
לא,
החלטות.
אבל, אני אומר, האם יכול להיות שפשוט...
מנגנון קבלת ההחלטות שלנו לא קיים בשום מקום. אין שום מקום, אם חוזרים לפסק הדין של השופט אלכס שטיין, אין שום מקום שבו בית משפט אומר, יש לי היכולת להכריז בדיעבד על טקסט, שהוא בעצם טקסט חוקתי שעומד מעל הכל, כולל מעל החלטות של גוף שאני מזהה אותו כאספה מכוננת.
כלומר, לקבוע בדיעבד שמגילת העצמאות...
גיליתי היא... לאחר 75 שנה, שעכשיו, נניח שמחר מתקבל חוק יסוד השוויון, ואומר שבצד המילים חירות וכבוד, נוסיף גם את המילה שוויון. ואז להלכה, בית המשפט העליון מצד הסמכויות שלו, כפי שגילינו אותם ב-2023, יכול להתכנס ולהגיד, גילינו כעת שיש טקסט חוקתי שנעלה על חוקי היסוד, נעלה על תוצרי הפעולה של האספה המכוננת, והוא קריאת שמע ושירת התקווה, וגילינו עכשיו, זה מבטא את נפש האומה, ולכן אנחנו פוסלים את חוק יסוד השוויון. הוא פסול, אמנם חוק יסוד, אמנם מתקבל, אמנם הכנסת, בסמכותה, כאספה מכוננת, על פי הסמכות שכביכול מגילת העצמאות מסרה לאספה מכוננת, שמסרה, איזה כמו בפרקי אבות הזה, שמסרה לכנסת, שבהחלטת הררי, החלטת הררי משיירי כנסת הגדולה, ומסרה זה. אוקיי, ועכשיו אנחנו אומרים, ומעל כל זה גילינו פתאום, יש מגילת עצמאות, הוא די יותר מכל זה. אבל אם יש לך סמכות לייצר את ההבדל המהותי...
הוא טוען שהוא לא ייצר, שהוא גילה, שהוא מצא.
הוא גילה, אבל שוב, ההבדל המהותי בין מלאכת שיפוט ומלאכת חקיקה ראשונית, הוא ששופט שופט על סמך טקסט נתון, שאין מחלוקת על השאלה מהו הטקסט. יש חוקה, היא... מתחתיה לפעמים יש תיקונים לחוקה, ואחר כך יש חוקים רגילים, ואחר כך יש תקנות, ואחר כך יש צווים, וכן הלאה. אם מישהו בא ואומר, יש לי היכולת לחדש חידוש, שאני מוצא רובד דין אחר, שעד היום 75 שנה לא ידענו שהוא קיים, אין לדבר סוף.
אז שוב, אני לא אתן לך לברוח. איך אתה מסביר את העניין הזה, שהשופט שטיין פתאום הלך לקו הלאה, הכי אקטיביסטי, או הכי משדד מערכות בהיבט החוקתי?
תראה, אני לא יכול, אני יכול להסביר את זה, אני מבין למה אתה חותר, אתה אומר, בוא נסביר את זה, הסבר סוציולוגי, ובוא נגיד שבסופו של דבר...
שהקואליציה הפחידה את אלכס שטיין. הקואליציה הפחידה את פרופסור דותן. הקואליציה הפחידה עוד לא מעט דמויות.
אבל זה לא הקואליציה, הקואליציה, מה שהפחיד אותם זה לא הקואליציה, מה שהפחיד אותם זה הבהלה שהברברים בשער, כמו ברומא של המאה החמישית.
שמי שמגלם את דמות הברברי.
מי שמגלם, עכשיו, אני לא יודע, לא מה יואב חושב, ולא מה שופט אלכס שטיין חושב, עם שניהם לא דיברתי ברמה הפסיכולוגית על...
ברור, אתה שופט בינלאומי, מה, תדבר עם שופט זה...
לא, כי לא, על זה לא דיברתי איתם בזה. תחושת הבטן שלי, כן, רבים, אני לא יודע אם המלומדים האלה, אבל רבים המפגינים בקפלן, תחושה, לא ידעו אף פעם עד השנה, שנתיים האחרונות, לא מה זה עקרון הסניוריטי, והם לא מה זאת הלכת הספירות, והם לא יודעים כיצד ממנים שופטים במדינות אחרות, והם לא יודעים שמדינת ישראל היא למעשה היחידה בעולם שיש בה חוות דעת מחייבת של היועץ המשפטי לממשלה, שמחייבת
אבל,
לממשלה.
אבל הם פותקים את הטלוויזיה.
אבל... חרדים מפחידים אותם, ומזרחיים מגילים אותם, ומפחדים ובאמת ובתמים ששדדו להם את הארץ. ואני חושב שהפחד מוגזם. לא נכון, לא מוגזם, הוא פשוט לא נכון.
וכשאתה דבקת בעמדתך השמרנית בשיא המאבק...
אני לא אוהב את המילה שמרנית, היא ככה מין אמריקניזם כזה.
אז איך תרצה לקרוא את זה? פורמליסטי?
התנגדות לאימפריאליזם המשפטי.
כשאתה דבקת בהתנגדות לאימפריאליזם המשפטי, תאר קצת את הקשרים החברתיים, מה זה עשה להם?
לא, אני מתווכח בכיף עם חברים טובים, והם מתווכחים איתי בכיף, והכל טוב.
יפה. ואתה יודע מה, בואו נלך לכיוון אחר, אתה היית מועמד לבית המשפט העליון.
לא, זה היה לפני המון שנים, זה היה באלף, כשהיה ילקוט פרסומים הזה, זה היה 2008, אני חושב, כן, 2008.
פעמיים היית מועמד, לא?
פרסום בילקוט פרסומים היה פעם אחת, זה היה בתקופת דני פרידמן, תן לי לנסות לשחזר מתי זה היה.
אתה יודע מה, מספיק לנו.
הרבה שנים.
אם היית מתמנה אז היית הנשיא העליון.
לפני 16 שנים זה היה.
אם היית מתמנה אז היית הנשיא העליון, ואפילו קדנציה מלאה, נכון? של 7 שנים כנשיא העליון.
לא עשיתי את החישוב.
אני מעריך על פי ה... מה? בוא תגלה לנו למה לא מונית.
אני לא מוניתי כי התקבל תיקון גדעון סער, שאמר ש...
צריך 7 מתוך 9.
כן, כן, כן.
מה, מי, אז מי מנה? מי היו השלושה שמנעו?
את הפוליטיקה הזאת אני כבר לא... זה הכל מדברי רכילות, אין לי ידיעה ישירה על זה.
אין לך ידיעה ישירה, אבל אתה יודע, אני מצליח לעשות אחד ועוד אחד, ואני מבין שמדובר על 3 שופטי בית המשפט העליון שהם חברים בוועדה.
תראה, שופטי בית המשפט העליון פועלים בגלוי בוועדה...
כגוש אחד.
כגוש אחד. יש פה בעיה.
זה ממשיך למרות התיקון שאסר עליהם לעשות את זה. נכון, אני צודק, כי יש תיקון שקבע שכל חבר ועדה...
הראיה ישירה...
רגע, רק עבור המאזינים שלא כולם קיים. בעקבות התופעה הזו שחברים בוועדה מצביעים כגוש אחד, ואז גם ממילא גם חוסמים... מועמדים מסוים, נניח, אם אתה הולך לבית המשפט העליון, אתה אומר שצריך 7 מתוך 9, ונניח כל חברי הכנסת, או השרים, חברי לשכת עורכי הדין, 3 השופטים, כל אחד מצביע יחד עם הגוף שלו ועם האינטרסים שלו, אז למעשה נוצר גוש חוסם. כי אם צריך 7 מתוך 9, ושלושת שופטי בית המשפט העליון מצביעים כגוש, אז מי ש... נשיא העליון לא רוצה אותו, לא יוכל להתמנות, והיא מה?
בהנחה שאחרים מקבלים את דעתו.
כן. אז אני עושה פה 1 ועוד 1, ואני אומר שאתה לא מונית בגלל...
אני לא יודע, אני לא יודע, אבל קשה לי לדעת. אני בתקופה היא דיברתי רק עם השר, שהיה השר דני פרידמן.
אולי מקבלים היום את העונש שלהם. אבל... אתה תרשה לי, אני אומר ככה. בזמנו התנגדו, אתה יודע, השופט ברק התנגד בצורה נחרצת בתירוץ משונה ביותר לפרופסור רות גביזון, עם המשפט האלמותי יש לה אג'נדה, התנגדו אליה, התנגדו אליך, ואז אתה יודע, ברגע שאתה לא נותן לדמויות שמרניות, או שמתנגדות לאימפריאליזם המשפטי, באמת, להיכנס לתוך התחום. אז
אנחנו מתאים. אני לא יודע, תראה, הכיתוב הלך מכל הכיוונים, ובדינמיקה של הסלמה, אתה יודע, העולם נהיה מטורלל יותר ויותר עם השנים. שוב, אגב, לא רק אצלנו, זה גם תופעה גלובלית.
בארצות הברית זה דווקא...
בארצות הברית, אם אתה מדבר על מערכת שה... היבריס העניש אותה, אז בית המשפט העליון של ארצות הברית הוא דוגמה טובה. זאת אומרת, נניח שבאמת היום מסרנו את מפתחות השליטה במדינה לבית המשפט העליון, כי הוא יכול לפסול כל חוק יסוד חדש שיתקבל, אז, וכי עדיין אנחנו מחזיקים בעמדה שאותו גוף הוא זה שמקבל חוקה ומקבל חוקים רגילים מכוח החוקה על פי אותה פרוצדורה ובאותה הצבעת רוב, שגם זה דבר מוזר ולא קיים בשום מקום. מי לידינו יתקע שלא נעבור תהליך שבית המשפט העליון בארצות הברית עבר אותו?
זאת אומרת שברגע שיהיה רוב...
עכשיו, תראה את הצעקה...
רגע, בוא נחדד. זאת אומרת, אתה אומר שיכול להיות... שעכשיו יש לכם למחנה הליברלי, פרוגרסיבי, רוב ברור, יכול להיות שבהמשך יהיה רוב ברור לעמדות של השופט מנס, לעמדות של השופט סולברג. גם אז אתם...
או לעמדות של השופטים לעתיד לבוא, לעמדות של השופט בקשי. הכל יכול להיות.
ואז אתה תגלה...
זה קרה. אגב, מי היה הראשון? מאיפה הגיע ביטוי חוק הרפורמה המשפטית? מפרנקלין דלאנו רוזוולט, בשנות ה-30, מהשמאל. זאת אומרת, בית משפט עליון ימני, מגן על זכויות קניין, מתנגד לרפורמה שבמושגים כלכליים אפשר להגיד שהיא כמעט סוציאליסטית, זה, בא הנשיא, אומר, אני אעשה court packing, אני אמלא את בית המשפט העליון באנשים שלי, אני אנפח אותו באנשים שהם לטוב, הם יאפשרו לי את הניו דיל. זה היה, החוק כן. נקרא חוק הרפורמה המשפטית.
שזה מה שלמעשה רוצים לעשות גם עכשיו ביידן,
וזה מה שביידן אומר שהוא יתמוך בו, ויש יוזמה גדולה.
למרות שהוא ממש בשלהי הקדנציה שלו, ולמרות שהוא כבר הודיע שהוא לא ירוץ לקדנציה נוספת.
ומתחילים להגיד שבית משפט עליון זה בעצם לא דמוקרטי, איך זה יכול להיות, שקבוצה של 9 אנשים יכולה להחליט החלטות כמו פסק דין דובס, בעניין ההפלות. עכשיו, פסק דין דובס, רק נשים את הדברים בפרופורציה.
רגע, שוב נסביר למאזיננו, מלכתחילה היה פסק דין מפורסם, וייד, שקבע שיש זכות, נקרא לזה זכות חוקתית, לכל אישה להפיל, ולמעשה המדינות לא יכולות להתערב בעניין, ואז ההרכב שבית המשפט העליון האמריקאי השתנה, ונקבע למעשה בגץ, בית המשפט העליון האמריקאי לא פסל את ההפלות, אלא הוא אמר, אני משאיר את זה להחלטה שכל מדינה הוא מדינה.
נכון. שזה הדעה המקובלת ברוב מדינות מערב אירופה ובישראל. זאת אומרת, בסופו של דבר...
לא, מה זאת אומרת בישראל? אם בישראל היו נסתרות הפלות, בגץ לא היה משאיר את זה בחיים.
א', בישראל הפלות אסורות. ב',
בוא, על זה נאמר בוא.
אוקיי, אז רגע, אני אגיד. א', המוזרות בנושא הפלות היא בעיה נוצרית מובהקת. גם רוב פוסקי ההלכה של המיינסטרים לא יאמרו אמירה ברורה שביצית ביום ההתהוות שלה יש לה זכויות אדם. בהתחלה כמים באלמה, ולאחר תקופה מסוימה, 40 יום, וגם אז יש איזונים ותלוי, ואם כן נאנסת, לא נאנסת, וכן מסכן, והעובר יכול לחול עליו דין רודף לגבי האמא, וכל מיני דברים כאלה. הקתולים וחלק מהזרמים הנוצרים האחרים, הם הרבה יותר חד משמעיים, ומייחסים לעובר זכות מלאה של אדם.
ובמובן מסוים גם נוסיף עוד משפט, שזה הפך להיות איזה סמל סטטוס. נכון. זאת אומרת, אנשים יכולים להיות...
זה אבן הבוחן למידת ה...
השתייכות למחנה.
ההשתייכות למחנה או יראת שמיים. זאת אומרת, אדם ירא שמיים... מקדש את ערך החיים מרגע שהזיגוטה כן. נוצרה. אבל זאת מוזרות בעינינו, זאת מוזרות נוצרית ייחודית, היא לא חלק מהוויכוח הציבורי והתיאולוגי הפנים יהודי, שהוא הרבה יותר רגיש להקשר בנקודה המסוימת הזאת. ולכן, בסופו של דבר, הטענה שאומרת, הדברים האלה, דווקא בגלל שהם ערכיים ומפלגים את הציבור וכן הלאה, יוכרעו בהכרעת רוב, יוכרעו בהצבעה הכרעת רוב, ולא מעקרונות שמעל השיטה שנועדו להגן על זכויות מיעוט וכן הלאה, זה המצב בכמעט כל מדינות מערב אירופה של היום, וזה המצב בישראל. אני לא מדבר מה הכלל, אבל בסופו של דבר, החוק בישראל שמסדיר את זה, הוא לא המשפט החוקתי, הוא חקיקה רגילה שבכנסת. וזה המצב ברוב מדינות מערב אירופה. זאת אומרת, דובס בסופו של דבר לקח מאפיין ייחודי של השיטה האמריקאית, והשווה אותה למקובל ביתר מדינות העולם הדמוקרטי.
כן, רק שהשורה התחתונה שם והשורה התחתונה פה היא שמיים וארץ.
כי
שם יהיו מדינות שיאסרו על אישה שנאנסה להפיל.
נכון, בעיניי זה נורא. כן, בעיניי זה נורא.
ופה, ברור שלא, גם...
יש סיפורים מחרידים מהשנה, שנתיים האחרונות, על ילדה בת 9 שנאנסה, ונסעה ברכבת למדינה אחרת, ותוך כדי זה רצחו אותה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. בעיניי זה מחריד. אבל שוב, במצב במדינת ישראל, שבו יש דווקא פה ככה איזונים, ולפעמים יש הלכה ואין מורין כן, וכתוב בחוק.
כן, והכל בלוף, אתה אומר לוועדה, שלקחת...
שאולי זה, יש חשש בממזרות, או מה?
לא, אפילו לא זה. כל אישה אומרת, לקחתי אנטיביוטיקה, ואז...
כן.
או משהו בסגנון הזה.
אבל...
אני גם לא בטוח שהיום אנטיביוטיקה היא משהו ש... לא חושב שכל אנטיביוטיקה היא מסוכנת
העובר. לא מכיר את הוועדות האלה, אבל כן, אבל...
אני לא מכיר מישהי שהלכה לוועדה, והוועדה אמרה לה לא.
הפתרונות הם פתרונות פרקטיים, הגיוניים, וגם פסיקת ההלכה, נאמר, האורתודוקסית של המיינסטרים, היא בהחלט רגישה לנסיבות, היא לא...
אוקיי, בעברך היית העוזר של התובע הצבאי הראשי, אורי שוהם, שמוכר כשופט בית המשפט העליון, לי גם מוכר כנציב תלונות הציבור על שופטים, לא נביא חושב.
זה היה לפני הרבה מאוד שנים, זה היה כשהייתי בשנות ה-20 לחיי.
מה?
כן, פעם היינו צעירים ויפים.
נכון, אני נשארתי יפה.
וצעיר.
אז איך העולם התביעה של, אתה יודע, המערכת הצבאית, אתה רואה עכשיו את ה... מה שקורה בשדה תימן, החקירה עצמה, אתה רואה שוני בין מה שהיה בתקופתך לבין היום?
אני רואה שוני ב, 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 בתקופה של חלק מהציבור, וזה חלק באמת מהתופעה המצערת של, של כיתוב ושל רידוד השיח הציבורי. הרי תופעות מהסוג של פגיעה בשבועים, ליוו אותנו לצערנו מאז קום המדינה, כי אין מדינה שבה זה לא קיים. זה היה במלחמת השחרור, וזה היה בפרשת נירים, וזה היה... תמיד היו סיפורים, וזה היה בכל מלחמות ישראל.
רבין, שברו להם את הידיים ואת הרגליים.
רבין, אני לא בטוח, אני...
סמוך עליי.
אוף, לא. כן, לספר לך את הסיפור על רבין, כי אני הופעתי בתיק בבית הדין הצבאי של יהודה מאיר.
שהיה בפני השופט פינקלשטיין.
רבין, לא, זה תיק אחר, אבל אתה מדבר על אנקונינה, אבל רבין זה סיפור אחר. אתה יודע מה, תכף נדבר על רבין.
למרות ששם זה לא...
תכף נדבר על רבין. רבין לא בדיוק אמר לשבור את הרגליים, אתה יודע, תכף אגיד מה.
זה שאחר כך תאיחו ואמרו שזה לא מה שהוא אמר.
לא, לא, זה לא. תכף אני אספר לך את הסיפור על רבין, בוא נחזור רגע לזה. התופעות האלה היו קיימות כל הזמן. אבל הם אף פעם לא היו במיינסטרים. אף פעם פוליטיקאים בכירים לא ראו בהם משהו שצריך להתגאות בו, לעודד אותו. אלא אמרו, זה דבר בשוליים. גם האנשים שצועקים מוות לערבים במשחקי כדורגל ובלה פמיליה, תמיד זה היה. העובדה שמנכיחים את זה במרכז הבמה, שחברי כנסת מרשים לעצמם להטריס נגד שוטרים צבאיים, היא בעיניי בלתי נסבלת. זה היה באלאור עזריה, וזה בשדה תימן. בסופו של דבר, הפצרית פה, אומרים, היא לא נותנת גיבוי לחיילים, ודאי שהיא נותנת גיבוי לחיילים, היא נותנת גיבוי ל-99% מהחיילים, שהם החיילים הטובים, שמלמדים, שמבצעים את הפקודות שלהם, שהולכים לצבא, כי הם מאמינים שהצבא הוא ביסודו של דבר, למרות הדילמות המוסריות שהוא נתקל בו, מבצע משימות ערכיות, וזה פשוט שלא מקים אויב כשהוא כבול וכשהוא אזוק, ובוודאי לא מענים אותו התעללות סדיסטית שלא לא נועדה להשיג שום דבר, אפילו לא להוציא ממנו מידע בתנאי חקירה חמה. זה, זה, זה כל כך פשוט שאיך אפשר להתפקח על זה?
כן, בכלל? שרק בואו נקווה שהחסדות...
ושיש חובה לחמול על אויב. זה, כן. אתה יודע, הרמב"ן אומר את זה עוד על הסיפור של להשאיר פתח בחומת העיר בשעת מצור. אז להשאיר את אחד מהצדדים של המצור בזה. יש חובה לחמול על האויב, וזה גם צעד אנושי מתבקש.
אני אגיד לך. קודם כל, בוא נקווה שהחקירה, למרות שמתוך מה שאני מבין, כתב אישום יוגש, על...
נקווה שלא היה ולא נברא, אם לא היה ולא נברא, אני אשמח. אבל לא לחקור את זה?
כן.
יש חשד, התעורר חשד. אז מה, ויש דרך לחקור את זה, חוץ מאשר לבוא לאותם 9 או כמה אנשים שהיו שם, להחזיק אותם כל אחד בנפרד, לשאול אותם, אדון מילואימניק, היית? לא היית? ראית משהו? מי עוד היה לידך? מי עוד היו בחדר? מי ראית נכנס? מי ראית יוצא? באיזה שעה נכנסת? ככה מבצעים חקירה? אין דרך אחרת לעשות את זה.
ומי שלמעשה מונע את זה, או שמנסה לסכל חקירה כזו, הוא עלול להביא אותנו למקום
הוא עלול להביא אותנו למקום לא מוסרי.
ומעבר למקום הלא מוסרי, הוא עלול להביא אותנו להג. כי ברגע שהמערכת לא חוקרת את עצמה,
תראה, עקרון הקומפלימנטרי הוא, שוב אמרתי לך, על האג, לפחות על ה-ICJ, אני לא, אני לא, אני חושב שאני מנוע מלדבר.
נלך על ה-ICC.
אבל, אתה יודע, ה-ICC.
עקרון המשלימות, בעצם.
עקרון המשלימות הוא לא רלוונטי להליכים שאני מעורב בהם כשופט הדוק, משום שבאמנת הג'נוסייד, השאלה שם היא לא שאלת המשלימות. לא הייתי רוצה שהסיבה הפנים-ישראלית שאנחנו עושים את זה, זה מפני שאנחנו רוצים לעשות הצגה כלפי...
ה-ICC, בית הדין הפלילי.
אנחנו באמת רוצים שיש שלטון חוק ישראלי, ושאנשים לא ירצחו שבועים, ולא יענו שבועים, אלא יהיו חיילים טובים ואנשים טובים.
אבל האם להחתך החשש הזה הוא חשש אמיתי? כלומר, כאשר... שופטי ה-ICC, שופטי בית הדין הפלילי הבינלאומי, רואים את ההתבטאויות של שרים, חברי כנסת, נגד הפצרית, הם מסכנים את ראש הממשלה ושר הביטחון בהוצאת צווים?
אני לא יודע, אבל דיברנו על העובדה שהעוצמה של המערכת המשפטית במידה מסוימת הופכת את הפוליטיקאים לחסרי אחריות, אולי שדה תימן, זה, זה, זה טוב, זאת אומרת, זה הופך חלק מהפוליטיקאים לאנשים חסרי אחריות, וזה באמת לא אחראי. זה לא אחראי להביע תמיכה ולעודד הלך רוח אנטי-חוקי, הלך רוח שאומר, מותר לעשות כל מעשה באדם שבוי.
כן, או שאסור לחקור, או שאסור לחקור, יש כל מיני משחקים שצריך לומר את האמת, אני אחר בתחילה מדברים על זה שהם לא יזדהו, בדקתי את זה, זו טענה שהחשודים לא טענו. הם לא טענו שהם...
מה, שהוא לא ידע שזה שוטר?
לא, שלא הזדהו בפניהם, אני כך וכך. החשודים לא טוענים שהם לא הזדהו. כן, טוענים לגבי זה שהם באו ריאולי פנים. שאתה יודע, שאני קצת חושב שהשאלה אם זה לא ביצה ותרנגולת.
פה אני חושב שזה... אני לא יודע אם זה נבון או לא נבון להגיע ריאולי פנים. אני חושב שאולי יש פה בעיה אחרת, שזה דווקא... אם אתה רוצה להפגין את כוחה של הממלכה, אז תבוא גלוי פנים ועל...
אז מה יעשו להם?
אז אם יעשו להם, אז צריך להגיב בכוח. אבל, אבל עצם העניין שמשטרה פושטת על מקום שיש טענה רצינית שנעברה בו עבירה של פשע חמור, ועוצרת ביום אחד, או מעכבת לצורכי חקירה למען הדיוק, ביום אחד 9 אנשים, זאת הדרך לבצע חקירה של פשע חמור. אין דרך אחרת. אי אפשר לשלוח לו מכתב ולהגיד, נא תגובתך. זה לא כך חוקרים פשע חמור.
כן, היו אומרים, היו צריכים להזמין אותם, זה ברור שזה לא...
לא כך חוקרים פשע חמור. יש חשד לפשע חמור, צריך לבוא.
פשע חמור וגם חשש לשיבוש מובנה, כיוון שניסה בצוותא על פי החשד, אז...
בצוותא, ועם התחמקות ממצלמות וכן הלאה. אז צריך לבוא ולקחת אותם, וזה, לעכב אותם לצורכי חקירה, לא יקרה כלום למילואימניק, אם הוא ייסע לבסיס, יענה על שאלות, ישאלו אותו.
ומה אתה אומר על הפרסום של הצילום? למרות שהאמת שלא ממש רואים שם.
אפשר לנתח צילום כזה ברמה יותר מקצועית, אני לא יודע איך זה פורסם, לא יודע איך זה הגיע, אולי אתה יודע יותר ממני.
אני לא מתעסק במקורות של אחרים, אבל... כמה נזק לדעתך נגרם בעצם הפרסום?
למה, לחקירה?
לא, החקירה. החקירה זה חסר משמעות. כי אם כבר מסוג גרסאות, כן. זה לא באמת משמעותי. אני דובר ברמה הבינלאומית.
אין מה להסתיר. היו אירועים וצריך לחקור אותם. מה...
אתה לא היית מוציא צו איסור פרסום? חוקר בצורה הכי אמיתית.
לא צריך לפרסם חומר כזה, להגיד שנגרם נזק בגלל ש... ברור, אין מקום, אין מדינה שאין בה רציחות, ואין מדינה שאין בה מעשי אונס.
אבל לא כל מדינה
ואין שבה... ואין צבא שלא עושה בו, שלא נעשים בו מקרים חריגים. צבא טוב הוא צבא שמגביל את כמות המקרים החריגים כן, האלה, על ידי זה שמה מתלדין את העבריינים.
אבל מה לעשות שבישראל בוחנים אותנו בזכוכית מגדלת, אתה רואה את אלג'זירה, שזה פשוט מדהים, היא משדרת למעל מיליארד מוסלמים בעולם, כאילו שקיימת רק רצועת עזה, יהודה ושומרון, לבנון, וגם לבנון, רק החלק שרלוונטי אלינו, אתה יודע, לא מעניין מה שקורה בסודן, אתה יודע, זה מוזכר באיזה בדרך אגב, מה, לא יודע, ניגריה...
למעלה מחצי מיליון ההרוגים בסוריה וכן הלאה.
כן. אז, אתה יודע, שאלה אם זה נכון שאנחנו ניתן תחמושת. כי לחקור, שמה, לחקור צריך, אתה יודע מה, אני אגלה לך סיפור. ממש לאחר השבעה באוקטובר, מישהו שהוא קשור אליי, חקר שם. לא חקר שם, סליחה, שמר שם. אמרתי לו שני דברים. הוא קצת סיפר לי, אמרתי לו שני דברים.
שמר ראשון, בפנים או ב, על, על העוטף?
לא, לא, שמר בשדה תימן. אמרתי לו שני דברים. דבר ראשון, שמה, אל תיתן שום, אל תעשה שום דבר של אלימות כלפי העצורים, גם למרות שהוא סיפר לי על כמה מהם, על מה כבר ידעו שהם ביצעו דברים מחרידים שלא נחזור עליהם.
לא, אנשים...
שכבר ידוע. רגע, אני אגיד לך, ברור, לא, אז...
הם אנשים מתואבים. אבל הם שבוי עזוק.
כן, אז אני אומר, אז אמרתי לו שני דברים. דבר ראשון, ברמה הכי בסיסית שיש, שזה משפיע. הנפש שלנו היא נפש אחת. אתה לא, ברגע שאתה עושה מעשים קשים בעזוק מחבל, זה חודר פנימה לתוך הנפש. אתה לא יכול לעשות הפרדה בין, כשאני מתייחס ככה, אני מתייחס ככה, אז בסוף יחזור אליך. זה דבר אחד. גם אם אנחנו חושבים שמגיע להם, כל איסורי עולם ועונש מוות, שאני לגמרי תומך בו. אתה תומך בעונש מוות למחבלים?
לא, בדין שמיים, לא לבצע אותו בבית דין של בשר ודם.
גם אתה יודע, אנחנו תופסים אחרי צינואר, אתה אומר, אין מקום לעונש מוות?
גם לא לאייכמן, אני אומר את זה כבן של יוצא בארין בלזל.
באמת?
כן.
מה תסביר לנו במשפט?
אני... אפשר לדון בזה גם כמובן באספקט.
אתה יודע מה, בוא גם נציין שאתה היית בעבר תובע בבית המשפט, נקרא זה מיוחד בלוד, שהיום הוא כבר לא קיים, שהוא...
בית המשפט שעל פי תקנות ההגנה, שיש לו אגב סמכות לבקש עונש מוות.
בוטל כבר, גם בוטל חוקית אני חושב.
בית המשפט לא מופעל.
לא, אני חושב שגם בוטל חוקית, לא?
זה על ידי שינוי לתקנות ההגנה.
אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, יחד עם...
יחד עם שינויים של תקנה 119
ואחרי. יחד עם הסכם אוסלו?
לא, 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 זה היה לאחר מכן, בעבודת מטה, שהשתתף בפצר לשעבר, אילן שיף ואחרים.
זה היה סביב ההתנתקות?
זה היה מאוחר יותר. לא, זה היה מאוחר יותר.
שגם, אגב, הפועל היוצא...
שם היה אפשר, בשעתו, כשאני הייתי שם התובע, היו מעמידים, שוב, שנות ה-20 לחיי, היו מעמידים שם לדין את כל הטרוריסטים שבתוך מדינת ישראל הקטנה, נקרא לה, מדינת ישראל של הקו הירוק, ולא, להבדיל מאלה שהיו מעמדים לדין בבתי המשפט הצבאיים ביהודה ושומרון או בעזה, יש, העמדה לדין הייתה מצריכה הסכמת יועץ משפטי לממשלה, לפי תקנה 18 לתקנות ההגנה, ויש שם סמכות להטיל עונש מוות, אבל בפועל לא היו עושים את זה.
ואגב, יחד עם הביטול של הבית משפט הזה, זה גם יצרנו את הבעיה של עכשיו, של הצורים האזתיים, שבפועל היום צריך סוג של לבנות להם מנגנון בית דין מיוחד, זאת אומרת...
אני חושב שאפשר, יש כל מיני מנגנונים, אני לא יודע מה יבחרו, לכל אחד מהם יש חסרונות בולטים, אפשר גם לחדש את בית המשפט שעל פי תקנות ההגנה, התקנות עצמם לא בוטלו, בעבירות מסוימות אפשר גם להטיל עונש מוות, גם בדרכים אחרות, אני לא חושב שזה נכון, ואני גם לא יודע מה חומר הראיות. אני לא יודע פשוט, כי אני לא יודע. אבל השכל הישר אומר שחומר ראיות של אנשים שנתפסו בשעת אירוע חם, ומצריך זיהוי ודאי, ונעצרו על ידי חיילים, לא על ידי שוטרים מקצועיים ששומרים שרשרת ראיות, ולאחר מכן בילו חודשים עם מניעת פגישה עם עורך דין,
משפט פלילי, לא נוכל להעמיד אותם לדין, משפט פלילי רגיל.
אני לא יודע, אני לא יודע. אני מניח שיצטרכו, ואני מניח שעושים את זה, אני מניח שיצטרכו לתרוח על חומר ראיות, אבל אין לי מושג.
כן, חומרי הראיות ברובם הגדול לא נשמרו על הגוף.
אני לא יודע.
אני אומר לגבי גופות של לגבי החללים, לא נעשתה בדיקה.
ממה שאני רואה בטלוויזיה, היו מצלמות גו פרו, והיו...
נכון, אבל...
ואולי יש הצלבות.
לגבי חלקם.
מישהו ראה את השני, ומישהו ראה את השלישי.
בסדר, אבל גם זה, גם מישהו ראה את זה, ומישהו ראה את זה, זה נעשה באמצעות חקירות צורך, ואז שאלה,
אם חקירת צורך...
קבילה או לא קבילה.
חקירת צורך שנעשתה, עם, עם חודשים של מניעת פגישה עם עורך דין, אני לא יודע מה המשמעות של זה, אני פשוט לא מכיר את החומר.
אוקיי, אבל מעבר, או לומר ככה, גולת הכותרת האקדמית שלך היא תחום דווקא המתמטי, להכניס את העולם הסטטיסטי, הסתברותי, לתוך...
הסתברותי ולוגיקות יריבות ללוגיקות הסתברותיות.
כן, לתוך העולם הפלילי. שאני רוצה פה לשבח אותך, אני זוכר שדיברנו ממש כשהתחיל הסיפור של עוד פעם של זדורוב, התקשרתי אליך, ואתה אמרת לי, שמע, מזלזלים בזה, אני אומר לך שזה ילך למשפט חוזר. זה, יש פה, זה עניין רציני, אז היה עם הבדיקה
המיטוכונדריאלית של...
בדיקת ה-DNA של...
א' קוף, או...
כן,
עולה, כן, עולה משהו.
זאת אומרת, שאז, זוכר שדיברנו, אמרת לי, שמע, כאילו, הפקטות וזה, אומרים על זה, זה מאוד נפוץ, זה לא אומר, אמרת לי, שמע, זה לא מה שאומרים, זה רציני מאוד.
כן, מי שהתעסק בזה הרבה זה פרופסור דורון מנשה.
אני לא, אני, ישר, אני אתקור את הנקודה, כשאתה רואה פסקי דין, אחרות דין בישראל, אני לא רואה שם איזה ניתוח מתמטי, הסתברותי, או בכלל, אתה יודע, דיני ראיות לא כאלה מפותחות בפועל בפסיקה של היום-יום.
דיני ראיות, אבל אני אגיד יותר מזה.
אני אלך לצד יותר מזה. יש פער אדיר בין הפלפולים המשפטיים שלך, של פרופסור אלכס שטיין, ואתה יודע, שהמומחה לדיני הראיות, נכון, מומחה בינלאומי, אפשר לומר אפילו מספר אחת עם המאמר שלו, שפורסם לפני כמה שנים כבר?
איזה?
המאמר שלו שפורסם ב... איפה זה היה? בקיימברידג'? אני מנסה להיזכר.
הספר פורסם באנגליה, אבל...
זה עכשיו... אוקיי. רציתי לראות אינטליגנט ולא זכרתי את שם המאמר. אז הוא... בעצם מאוד מאוד פיתח דיני ראיות, גם באוניברסיטה העברית, ובפועל שמה, זה לא בא לידי ביטוי. אפילו הוא עצמו.
אבל זה לא רק בדיני ראיות. יש, בסופו של דבר, המשפט נותר דיסציפלינה שהיא קצת מפגרת אחרי דיסציפלינות אחרות. אני אסביר באיזה מובן. המשפט הוא דיסציפלינה מאוד מיושנת באוצר המילים שלה, ולהבדיל ממקצועות אחרים, אין הסכמה על מונחי היסוד, על כיצד צריך להיראות מחקר, על מה, כשאתה קורא מחקר שהוא מודל כלכלי, או כשאתה קורא מחקר אמפירי, אתה יודע למה לצפות. מחקר אמפירי יש לו מנגנון קבוע ואפילו ככה קצב קבוע. מתחילים, ואחר כך עוברים לסקירת ספרות, ואחר כך עוברים להצגת הניסוי, ואחר כך עוברים למסקנות, לתוצאות, ואחר כך לניתוח המסקנות. אתה יודע מה לצפות? בסופו של דבר, מי שיודע חקירה אמפירית, הוא יכול לקרוא מאמר בביולוגיה, או מאמר בפסיכולוגיה, ובסוף המתודה היא אותו דבר. כולם מסכימים על מונחי היסוד, אין דו שיח של חרשים.
ובין...
כשמישהו אומר P-Value, כולם יודעים מה זה P-Value, וכשמישהו אומר השערת אפס, כולם יודעים מה זה השערת אפס, וכשמישהו אומר ניתוח שונות, כולם יודעים מה זה ניתוח שונות.
ובמשפט זה מערב פרוע.
במשפט זה פריסטייל. כל אחד כותב מה שהוא רוצה, אחד פילוסופיה, אגב, גם בפסקי הדין, יש שופטים שמצטטים שירי ילדים. ויש שופטים ש...
אחד מהם הוא בקרוב יהיה נשיא בית המשפט העליון.
אחד מהם בקרוב לוודאי יהיה נשיא בית המשפט העליון.
למרות שאצלו זה היה, אתה יודע, קוריוז.
יש כל מיני.
יש כאלה שזה ממש נכנס לתוך פסקי הדין.
יש כאלה שמספרים מאלף, אני יודע, מה זה ריבית. יש פסק דין כזה של בית המשפט העליון מהשנים האחרונות, שהוא מסביר מה זה ריבית ומה זה ריבית ריבית, ואומר, תאר לעצמך שמישהו לוקח הלוואה של 100 שקלים לשנה, והריבית היא, ועכשיו בוא תתאר לעצמך שזה שנתיים, אז הוא מסביר למה הריבית זה משוואה מעריכית וכן הלאה, זה חומר של פחות או יותר חטיבת ביניים. בפסק דין של בית המשפט העליון, של הערכאה הבחירה ביותר במדינת ישראל, זאת אומרת, זה דיסציפלינה שרוב האנשים בה מתמחים בסופו של דבר בעיבוד טקסטים נושנים וחיפוש שלהם, הם, אין, דיברנו על סטטיסטיקה, במרכז האקדמי פרס יש לנו היום 7,800 סטודנטים, יותר ממחציתם, הייתי אומר רובם המכריע, יודעים להתעסק בשאלה של סטטיסטיקה, יותר מכמעט כל שופטי בית המשפט העליון, אלא אם כן הם אוטודידקטים, הם יודעים דברים שהם לא חלק מההכשרה הפורמלית שלהם. יש איזו שפה משותפת לכל האקדמיים בעולם. מתמטיקה בסיסית, סטטיסטיקה בסיסית, שיטות מחקר, כיצד אמור להיראות מאמר וכן הלאה. השפה הזאת לא משותפת למשפטנים. משפטנים לא מדברים בשפה הזאת, אלא הם מלהטטים בפסוקים ובפרשנויות שלהם, ויש כאלה שכן, יש כאלה שלא, כל אחד כותב מה שהוא רוצה. ולכן זאת דיסציפלינה שמעיקרה היא מאוד מאוד מיושנת, מאוד מאוד לא תואמת את שאר המקצועות האקדמיים.
אבל זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני מדבר על הרובד שהוא הכי, הכי פשוט, במובן, נאמר אפילו הכי אקדמי, הכי מדיד, משפט פלילי. זאת אומרת, אם אני הייתי צריך לפשט את זה, הייתי אומר שהמשפט שהכי יציב בקרקע, הענף הוא המשפט הפלילי. אחר כך המשפט האזרחי, אחר כך דיני משפחה, אחר כך אזרחי, אזרח, אחר כך אמרנו מנהלי, אחר כך חוקתי, ומעל זה, זה בינלאומי, ששם כל אחד כותב מה שהוא רוצה, ואומר מה שהוא רוצה, ולא כפוף את עצמו. אתה יודע, אומר החוק הבינלאומי, אתה יודע, שהוא בסופו של דבר אומר מה שהוא רוצה. אבל אתה מדבר אפילו ברובד הכי, הכי איתן. אתה יודע, המשפט הפלילי, גם שם אתה אומר כל אחד מה שהוא רוצה. אתה יודע מה, אני אתן לך אפילו יותר מזה, בוא... כשקראת את פסק הדין של דנציגר, בעניין זדורוב, לא הובכת?
לא רוצה, לא.
אם לא, אם כן היית רוצה.
לא, לא, תראה, אני אגיד אחרת. פסקי דין מתעסקים בדברים שקשה מאוד לשופטים לעסוק בהם. זה קצת דומה ללהתייעץ עם רבנים בשאלות של רפואה. או בשאלות של מדיניות צבאית. הרבנים יודעים תורה, ויודעים להתעסק בשאלות ערכיות מורכבות, אבל כשאתה מביא להם שאלה רפואית, הם, בגלל שהם זקנים וחכמים, והם שמעו כל מיני קטעי דברים מכל מיני אנשים, לפעמים הם אומרים דברים מעניינים, ולפעמים הם יכולים לפספס לגמרי. הופעתי פעם, בפסק דין שנקרא פסק דין עדן מלול. עדן מלול ישבו בתשעה שופטים והחליטו בשאלה של מתי עלייה בהסתברות הנזק, בדיני נזקין, לא במשפט פלילים, מתי עלייה בהסתברות הנזק נחשבת, יוצרת קשר סיבתי. נניח אם ביצעתי ניתוח רשלני וה... סיכוי למותו של הקורבן גדל מ-10% ל-19%, האם זה נחשב שגרמתי למותו,
כן, או ת, האם... תמשיך להרדים את הציבור, כן.
בית משפט עליון נתן פסק דין, שם הלקוח היה בית חולים קרמל. נתן פסק דין שהוא לטובת הלקוח, 5-4, הלקוח שמח מאוד, אני הייתי עצוב מאוד. למה? כי בכלל לא התייחסו למה שאמרתי. ולמה לא התייחסו למה שאמרתי? כי בית המשפט העליון או לא הבין, או לא ידע, או חשב שזה לא מעניין, אפילו לא התייחס להבדל בין הסתברות לבין מובהקות. שוב, אין בוגר שנה א' באיזשהו מוסד אקדמי בארץ, ב-90% מהדיסציפלינות, שלא מתייחס להבחנה הזאת כמובנת מאליה.
אגב, תקן אותי אם אני טועה.
בוגר שנה א' בסוציולוגיה.
רגע, אני אומר דווקא, במשפטים, מי שלמד תואר במשפטים, הוא פטור, תקן אותי אם אני טועה, מלימודי סטטיסטיקה, נכון? נניח, אני למדתי קורס סטטיסטיקה למתקדמים, אני חושב ש... מי שלמד תואר במשפטים, תואר ראשון, שני,
לא הוא לא פתור. לא צריך את זה בשנה א', כן?
לא רק שנה א'.
לא צריך את זה במהלך התואר.
לא צריך בכלל ללמוד בכלל סטטיסטיקה.
שוב, אפילו לא שיטות מחקר ברמה דלילה, זאת אומרת, הבסיס של חשיבה מסודרת בעולמות
המדעים. חשיבה אקדמית.
של חשיבה אקדמית, שכל סטודנט למדע המדינה, או לסוציולוגיה, או למשהו, יצטרך לעשות במסגרת לימודי היסוד שלו. עכשיו, זה די מדהים.
זה די מבאס את הנשמה. כי אתה אומר, קר הגידול של המשפטנים, בין אם זה בשירות הציבורי, בין אם זה בחברה האזרחית, השופטים, אתה יודע, פשוט אין להם את היסודות, של להבין איך לבנות חשיבה אקדמית, חשיבה אמפירית.
והם לא מדברים בשפה המשותפת לרוב, לפחות מדעי החברה.
אז אתה כותב למגירה, למעשה, המחקרים שלך?
לא. יש ספרות מאוד מפותחת.
לא, אני אומר יופי, אבל אני אומר, הקשר בין העולם האקדמי,
הוא חלקי מאוד.
האמפירי.
יש ניתוח כלכלי של המשפט, הוא מאוד מפותח, כבר עשרות רבות של שנים.
בישראל אני לא רואה את זה בכלל לידי ביטוי.
עד כמה הוא השפיע בפועל על פסיקה, הדעות חלוקות. הוא השפיע בשוליים, הוא השפיע בתחום הרשלנות הרפואית, הוא השפיע בתחום דיני איכות הסביבה, פחות או יותר זה.
אני אשאל אותך יותר מזה. כאשר אתה רואה פסקי דין, של בית המשפט העליון אפילו, אתה יודע, והנה, נקבע עכשיו תקדים מחייב, נעזוב בעניינים פוליטיים לגמרי, בעניינים אזרחיים. האם אתה מרגיש שיש הבנה על המשמעות הרוחבית של פסק הדין? זאת אומרת, עכשיו, כשאנחנו פוסקים, נניח, רשלנות רפואית, או רשלנות מקצועית של עורך דין, מה תהיה המשמעות למשק, מה יהיה המשמעות לביטוח דירקטורים?
בוא נגיד, עושים את זה במסגרת policy analysis גם בפסקי דין. העניין הוא שלא תמיד עושים את זה בצורה מקצועית, ולפעמים אתה רואה שופטים משתמשים בביטוי, כששופט א' משתמש בו במובן א', ושופט ב' משתמש בו במובן ב', ואף אחד לא מלבן בין... אין מערך מסודר שאומר, קודם נסכים על אוצר מילים, ואחר כך נסכים מה אומרת כל מילה, ואחר כך נשתמש בה באופן עקבי, ונתחייב שאנחנו לא מדברים על דברים אחרים, וגם כן נעשה את זה בצורה תמציתית, שמסדרת את הסוגיות זו מול זו. אין קונבנציה כזאת של ניהול שיח.
למרות שיש מחלקה סטטיסטית, או מחלקת מחקר ברשות השופטת.
כן, אבל...
אבל הם יוצאים לך...
אבל כללי ניהול השיח, כן. הם כאלה שאם מישהו מבקש, אז הם ייתנו את התשובה.
והם גם יציאו, השופט יבקש, זאת אומרת, המחלקת המחקר תיתן לך תשובות של הבסיס של הבסיס, שפשוט אתה יכול לעשות חיפוש בנבו, נניח, על כמה, מה העונש, נניח, הממוצע באיזה, לא יודע, באווירה מסוימת, לעבירת נשק או משהו כזה, כי... לא
לצורכי כן. תיקון 113.
כן. נו, אז מה הפתרון?
טוב, אני לא יודע לפתור את כל הבעיות בעולם. עם הזמן, אני מניח שיהיה שיפור. הוזמנ... יש הרבה מאוד אנשים, שופטים ואחרים.
הוזמנת לכנסים של השתלמויות של שופטים?
הייתי הרבה שנים עושה הרצאות בנווה אילן שם, במכון להשתלמויות, אני כבר לא עושה את זה שנים.
ובפועל, בעניינים של שימוש במודלים...
אני חושב שדורון מנשה עושה הרבה, אני חושב שהרבה מהאנשים שעושים מחקרים אמפיריים.
אז בוא נלך תחמי, איזה שופט אתה אומר, אתה מרגיש?
לא, אני לא יכול לחלק ציונים לשופטים.
עד כדי כך. אתה יודע, יש לך פה אחווה עכשיו קולגיאליות של...
מה? לא, אני לא קולגל, אבל לא מחלק ציונים לשופטים.
הבנתי. טוב, אני אמשיך להביך אותך? אני אקח את זה ככן. אתה היית חבר בוועדת האיתור למינוי היועץ או היועצת המשפטית לממשלה ב-2022. בוא נתחיל בציון עצמי. איזה ציון היית נותן לוועדה שיתרה ההתנהלות שלה?
משנהלות על זה שופט גרוניס, נועלה, אני לא בטוח שזאת הדרך האידיאלית למנות יועץ משפטי לממשלה, אבל בהינתן החלטת הממשלה שמינתה אותנו, עבדנו לפי הספר. אפשר כמובן תמיד לשפר, אפשר לשפר את מנגנון ההצבעה למשל, להחליט עליו לפני, זאת אומרת, להחליט מראש כיצד מצביעים וכיצד מדרגים, ומה זכויות ההצבעה של כל אחד, ולא להחליט על זה עד הוק אחרי שראיינו את האנשים, אבל החלטת הממשלה לא עשתה את זה, ואולי צריך לעשות את זה בעתיד.
האם זה לא היה כל שם היה משחק בפועל? זאת אומרת, השופט גרוניס נניח היה בעמדה נגד המינוי שלה, עם המשפט שבזמנו פרסמתי, שזה כמו למנות תת-אלוף ישר לרמטכ"ל, כי
אני לא יכול להתייחס.
לא, אתה לא צריך, אתה לא צריך להתייחס. אם אתה לא מכחיש, אז אני אקח את זה כאמר.
לא, אני אקח את זה כלא התייחס.
בסדר גמור. אבל בפועל זה היה משחק, זאת אומרת, ביקשו מכל המועמדים דף אחד של A4 על האני מאמין שלהם.
לא, יותר, הגישו קצת יותר מדף אחד של A4.
פרופסור שפירא, אני יכול לפתוח את הטלפון ולהראות לך את הדף.
היו שהגישו רק דף אחד והיו שהגישו יותר.
אוקיי, מי שהתמנה הביא דף של A4. האם זה רציני? בסופו של דבר,
זה שאלה גדולה.
כי תשמע,
זה שאלה גדולה, איך צריכים למלות אנשים לתפקידים כל כך.
לא, אבל בהינתן שהיה ועלת איתור. בסדר?
אני אומר, רגע, אתה יודע מה? זה לא לקרה, אם הייתי צריך לקבל לעבודה.
רגע, אתה עוד שנייה, אתה מדבר לנו מהדלת. רגע, אני אומר, אם תיקח, אתה יודע מה, אמרת עבודה. אם אתה רוצה עכשיו למנות את ה... נניח עכשיו הרקטור, אתה רוצה למנות דיקן נניח, או לא משנה מה, לא יודע איך אצלכם ממנים, היית משקיע יותר זמן ב... בוא תן לי נייר עמדה, נייר עבודה מסודר, או תגיד, אה, לא, תן לי עמוד אחד, מה שתיתן יהיה בסדר.
תראה, המסורת האקדמית של מיון אנשים היא מסורת של מיון מאוד קפדני ומאוד רציני. כשאני צריך לא רק לתפקיד דיקן, כשאני צריך למנות מישהו לתקן לדרגת מרצה בבית הספר לתזונה, הוא יגיש חוץ מקורות החיים שלו מאמרים שהוא כתב, המאמרים אני...
פרופסור רון שפירא, אתם מיניתם יועצת משפטית לממשלה.
רגע,
ובפועל אתה אומר, אני הייתי בודק...
הייתי קורא טקסטים שלו, מנסה להבין עד כמה הם חדשנים.
ועדת האיתור...
לא קרא טקסטים שלו.
לא קרא טקסטים, קיבלה המלצות מאנשים שבכלל לא הכירו, זה גם פרסום שלי, אתה לא חייב לאשר. המלצה היה זה שופט מלצר, שאמר שאני זוכר אותה, משהו כזה, משהו שאירוע מלפני אולי הרבה הרבה שנים.
בוא נגיד מה אני חשבתי.
לא, לא רק זה, אתם לא דיברתם גם עם הממליצים. בסופו של דבר, אנשים יכולים לכתוב, תכתוב מה שאתה רוצה. אוקיי, מה אתה חשבת?
מינוי של יועץ משפטי לממשלה ברוב המקומות הוא פריבילגיה של הרשות המבצעת. יש מקומות שהנשיא ממנה לבד, יש מקומות שהוא מתייעץ. דווקא השיטה של ועדת איתור היא יחסית הרבה יותר קפדנית מאשר נהוג ברוב המקומות. הנחה היא שבתפקידים האלה, שיש להם גם משמעות פוליטית, או משמעות של ניהול ענייני מדינה בכירים, בסופו של דבר אף אחד לא מגיע אנונימי, זה לא מרצה בבית הספר לתזונה, זה אנשים שהם מוכרים, יש להם רקורד, ממנים אותם על פי שיקול הדעת הכללי.
ואתה אמרת...
אני חשבתי שעיקר תפקידנו, הוא להיות משגיח כשרות של הרשות המבצעת.
סוג של אומרת, ועדת גרוניס השנייה, זאת אומרת, כן. ועדת תואר מידות.
סוג של, זאת אומרת, בסופו של דבר, אם המינוי הוא לא מופרך, ובא מישהי שהייתה פרקליטת מחוז
אזרחי.
מאוד גדול.
אזרחי.
וראש ממשלה אומר בקולו,
אני רוצה אותה.
אני רוצה אותה. ושר משפטים אומר בקולו, אני רוצה אותה. והם אמרו את זה לוועדה. אני חושב שפחות או יותר תפקידנו כאן לראות האם הם פעלו באופן, האם הבחירה שלהם היא מופרכת, האם הם ממנים אותם משיקולים זרים, האם היא חברה של אחד מהם, או בת ברית פוליטית של אחד מהם, אבל, אבל בהנחה זה מינוי לא מופרך, ואני לא חושב זה...
זאת אומרת, אני לא צריך להתערב, אם זה מה שהם רוצים.
אם זה מה שהם רוצים, והוא ראש הממשלה והוא שר המשפטים, אז זה מה שהם צריכים לקבל.
הבנתי. למרות שאם אתה היית ממנה, בוחן אותה להיות
לא,
מרצה...
לא, זה לא אמרתי.
לא, 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 אם היית בוחן אותה לבית ספר לתזונה, זה לא היה נראה ככה בשום פנים ואופן.
כי זה היה דבר אחר. אילו הייתי בוחן אותה, כמובן ב-30 שנה לפני כן, מבחינת קורות החיים שלה, כמועמדת למשרת מרצה בתחילת דרכו, אז אני הייתי נוטל את האחריות, זאת כבר לא הייתה אחריות של ראש ממשלה, במידה מסוימת, כן, לתפקידים זוטרים, אתה מפעיל בדיקה הרבה יותר מעמיקה, גם אם היית צריך לבחור, לא יודע מה, יושב ראש דירקטוריון לדירקטוריון כאן, אני לא יודע איך זה עובד בכאן. אני מניח
שלא הייתי... זה ועדת איתור של השופט דרורי.
ועדת איתור של דרורי, אני מניח... שלא היית מראיין אותו כמו שמראיינים מישהו לתפקיד, אני יודע, ראש אגף ציוד טכני בכאן, אני לא יודע איך זה עובד. כי שם היו, עושים לו בחינות, שולחים אותו לפילאט, בודקים טוב את הציונים שלו.
אז נמשיך הלאה. האם יכול להיות שלמעשה הייתה הונאה כלפי ועדת האיתור, שבה היית חבר, שמיניתם יועצת המשפטית לממשלה, בלי שום ניסיון בתחום הפלילי, למרות שהיועץ המשפטית לממשלה הוא גם התובע הכללי, ראש התביעה, בגלל שהוצג בפניכם שהתפקיד עתיד להיות מפוצל, שיהיה יועץ המשפטית לממשלה ויהיה פרקליט מדינה. ולכן, אמרתם, כן, אפשר למנות אותה.
אני לא יכול להתכנס לשיקולים של חברי הוועדה, אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד. אמרו ששר המשפטים דאז גדעון סער, אמר שהוא שוקל פיצול, הוא בוודאי לא אמר, צאו מנקודת הנחה שהפיצול קרה. איש לא אמר את זה לוועדה. לא אמרו לוועדה, צאו מנקודת הנחה שכבר יש פיצול, ושהיא תתעסק רק באזרחי, ודאי שלא.
הוועדה שמלכתחילה, אני לא זוכר עכשיו רגע, יש לי בלי קאוט, אם זה ועדת שמגר, או ועדת הגרנט.
שמגר.
שמגר. היא אמרה בעצם אחת מדרישות הסף של יועץ משפטי לממשלה, זה מומחיות במשפט הפלילי.
אני לא חושב שהגדירו את זה כדרישת סף, אמרו שזה רכיב מרכזי בעיסוק, היו יועצים משפטיים שלא באו מעולמות הפלילי, אהרון ברק למשל.
למרות שאם אני לא טועה, רגע, הוועדה הייתה לפני או אחרי?
לא, אהרון ברק מונה לפני ועדת שמגר. זו שאלה גדולה, מה הקישורים ליועץ משפטי לממשלה, אתה יודע, זה תפקיד כל כך בכיר, שיכול להיות שהמומחיות בתחום דין ספציפי פחות קריטית. בסופו של דבר, מי שמופיע, אני יודע, בתיקי נזיקין, אז הוא מכיר, הוא מכיר ראיות, והוא מכיר ליטיגציה, והוא מכיר...
אז ממילה הוא גם השתדר עם ה...
ולא כל אחד מכיר בגאצים, ולא כל אחד... אין מומחה, אתה יודע, בתחומים היותר יישומיים, אז אתה אומר, מעולם לא ניצחני אלא בעל מלאכה אחת.
למה, דווקא...
בתחומים היותר כלליים, אז אתה רוצה מישהו שהוא יודע גם את זה וגם את זה וגם את זה, אתה רוצה מישהו עם כישורים כלליים טובים.
אבל אני יכול לתת דוגמאות גם למישהו שיושב מולי, שיש לו ניסיון.
אני יכול להגיד שאני
בחיר. היית שותף אצל ויינרוט, עסקת גם בתיקים פליליים, גם בתיקים אזרחיים, גם
הגשת העתירות לבג"ץ. חזרים נושאים שאני לא מבין בהם, ברור, כל אחד זה. אז אחד יותר יודע משפטים, ואחד יותר יודע ניהול, ואחד יותר התנסה בפעילות הזאת.
איזה ציון, אחרי שמינית אותה, כי ראש הממשלה ושר המשפטים...
אני לא נותן ציונים.
אם היית נותן ציון. כבר ניסיתי את זה קודם, לא הלך, אולי ננסה את זה עליה.
עכשיו אני כבר זהיר, אני יודע שניסית את זה קודם.
הנה, ראית, יש הפקת לקחים. ובכל זאת, היא... הופתעת, נאמר זאת כך, מהעמדות שלה? אתה יודע, יש משמעות לשתיקה גם.
אני לא יכול להגיד הופתעת
מהעמדות. אני חושב שפסק דין של... נו, רגע ברח לי, דנקנר, על השתיקה שלו, זאת אומרת, לקח לו זמן עד שהוא ענה בחקירה שלו, ומזה השופט הנדל הגיע למסקנות, אז הנה, אצלך הייתה גם שתיקה וגם הנחה.
לא, הנחה זה ככה, הנחה יהודית. תראה, אני לא חשבתי אז שהאימות בין הממשלה לבין הייעוץ המשפטי לממשלה יהיה כל כך חריף, כפי שניחשנו שתהיה, אבל לא חשבתי שהוא יהיה כל כך חריף. באופן כללי בשאלה הזאת, אני חושב שתפקיד היועץ המשפטי לממשלה צריך שינוי, פשוט כדי לקרב את מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה למעמדם של עמיתיו ביתר העולם המערבי. ביתר העולם המערבי, יועץ משפטי לממשלה, חוות דעתו לא מחייבת את הממשלה, בראש ובראשונה.
אתה עצמך הצגת ייצוג פרטי.
ואני בעצמי הצגתי ייצוג פרטי, את השר אוחנה בשעתו. אני חושב ש... בלהט המחלוקת הזאת, דברים שאמרה היועצת המשפטית לממשלה הנוכחית, הם דברים שאני חושב שהם לא נכונים. אני לא חושב שיש לזה קשר לעבודה שלנו כוועדת איתור. דווקא בגלל שאני חושב שצריך להשאיר אצל המערכת הפוליטית את האחריות, דווקא מן הטעם הזה, אני חושב שאנחנו לא צריכים שוועדה...
תשאל, האם את תומכת בפסילת חוק יסוד?
עם שופט בית משפט עליון, ואיזה מישהו מהאקדמיה, ואיזה זה... צריכה לבוא לראש ממשלה ולשר משפטים ולהגיד להם, אנחנו לא מסכימים לבחירה שלכם. אגב, גם התפקיד שלי כמי שמונה על ידי הדיקנים למשפטים, לכתחילה אני לא חושב שצריך למלא אותו. זאת אומרת, המצב המוזיק...
רגע, רק נסביר לציבור, אחד מחברי ועדת האיתור לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הוא איש אקדמיה, שמתמנה על ידי כל חברי הדיקנים של האוניברסיטאות והמכללות בתי הספר למשפטים. אתה יודע, אני אספר...
זה קצת מוזר, זאת אומרת...
אגב, שם, אם כל המומחים הגדולים למשפט חוקתי שם באקדמיה, אז אני אספר סיפור, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. כאשר אתה מונית, אז הייתה הצבעה, ואתה ניצחת על חודו של חוד, על חודו של קול. לא יודע, את זה אתה מן הסתם, את זה אתה כן יודע, אבל את ההמשך, ואז הדיקנים של האוניברסיטאות היו בהלם, זאת אומרת, הם רצו את הנציג שלהם, שיהיה חבר בוועדת האיתור, לא נציין את שמו של אותו פרופסור, ואז אמרו, בוא נצביע עוד פעם. זאת אומרת, היו בחירות, אתה זכית בבחירות, אלא אמרו, רגע, אבל זה לא מי שרצינו. ואז אמרו, בוא נבצע הליך נוסף, בוא ננסה לראות, אולי נצליח להגיע להסכמה של יותר אנשים, או משהו כזה, תירוץ משונה ביותר. ואז מנכ"ל משרד המשפטים, דאז ערן דודי, ערן דודי אמר, אין דבר כזה, אתם הצבעתם שלום להתראות, והוא מהיר להודיע שאתה נבחרת. אז אתה יודע,
זה הליך שלא הייתי חשוף לו.
אז כל המומחים הגדולים למשפט חוקתי ולמנהל תקין.
אבל אני אגיד, לכתחילה, למה שלחבר הדיקנים למשפטים יהיה תפקיד סטטוטורי? זה דבר נורא מוזר. אגב, יש תפקיד סטטוטורי, למשל במינוי של יועץ משפטי של הכנסת, זה אפילו כתוב בחקיקה, לא רק בהחלטת ממשלה. זה דבר נורא מוזר. זאת אומרת, זאת אליטה מקצועית, שאיש לא מעשית, נניח אצלנו...
שמתנהלת כאליטה.
שמתנהלת
כלומר, כאליטה. כלומר, במובן זה שכל הדיקנים של האוניברסיטאות בצד אחד, הדיקנים של המכללות בצד שני, זאת אומרת, זה ממש מאבק של אליטות.
נניח אצלנו במרכז אקדמי פרס, אז אנחנו בוחרים דיקן, אתה יודע, ואנחנו גוף שחוץ מאשר לרגולציה של רשם ההקדשות ושל המועצה להשכלה גבוהה לא כפופים לשום דבר.
זאת אומרת, ואז אתה מכניס אוטומטית, בעצם כשאני ממנה את הדיקן, אני כבר חושב את השיקולים הפוליטיים.
יש לי כבר עוצמה למנות מישהו שיש לו ממלא תפקיד על פי דין. זה באמת מוזר. למה שלדיקנים למשפטים יהיה איזושהי זכות יותר מאשר, אני יודע, חברי מועצת חרשי הברזל, או כל גילדה אחרת, במינוי יועץ משפטי לממשלה?
יפה. בואו נשאל שאלה אחת, וגם ממנה תוכל להתחמק אם תרצה. אתה מרגיש שנעשה עוול? למועמד שלפחות באותה נקודה חשבנו שהוא מועמד טבעי, רז נזרי, שהוועדה...
לא אני חושב שרז נזרי הוא מועמד מצוין.
ומה קרה שם? איך הוא לא זכה לרוב המבוקש? שבכלל, שלאפשר לממשלה לבחור בו.
פשוט היו ארבעה קולות של לטובת גלי מיארה, ושלושה לטובת רז נזרי.
לא.
אבל כל אחד מאיתנו הצביע שלוש פעמים. זאת אומרת, לכל אחד היו שלושה קולות, היחידה שקיבלה ארבע הייתה מיארה.
כן, אבל המלצתם על שלושה לבקשת שר המשפטים. ואז יצא דבר שמשונה, נאמר זאת כך, שהמשנה ליועץ המשפטי שלה לא קיבל...
אני חושב שרז נזרי היה מועמד טוב.
בסדר גמור. אני חושב שאנחנו די... מצינו, ודאי...
תודה, הקפנו, היה נחמד.
זה ודאי שיהיה גם נחמד למאזיננו. מה המשפט אחד על המצבנו בימים אלו?
יהיה טוב, ננצח את המלחמה, ומשם נמשיך.
ננצח את המלחמה בזירה הצבאית, ברמה המדינית, ברמה המשפטית.
המשפטית היא לא, היא בסופו של דבר נגזרת, אבל כן, ננצח את המלחמה, המלחמה.
יפה. אתה יודע מה, בכל זאת נשאל רק שאלה אחת. בעקבות זאת שהם...
וגם בזירה החברתית, הנה, אמרנו, טו באב, מאותרו השבטים להתערבב, זה הזמן לפתור את המחלוקת הפנימית.
יפה, אני התחתנתי עם מרוקאית.
אוקיי, בבקשה.
אני מיליתי את חובתי.
אתה את שלך כבר עשית.
כן, תגידי, האם כשופט בהאג, אני לא מדבר איתך שום דבר על התוכן, יש חשש... של האזנות, יש חשש שמנסים...
לא, קשה לי להאמין. מה, בכמה סודות כבר יש לי, אם אני אכתוב פסקה זו או פסקה אחרת?
בוא נגלה אחרת.
בוא נגיד לך משהו. למחשב שלי אין סיסמה, זה כל מי שעובר בחדר יכול לפתוח אותו, מצידי שימות מי שימום. מה, איזה סודות כבר יש לי?
זאת אומרת, אין חשש, אין אזהרות שתיזהר, לא יודע, מנסו להפיל אותך.
להפיל אותי על מה? שמה? איך אני אנסח פסקה זו או אחרת?
לא יודע, מהמספר השני של לוינסון. אתה אומר, אין חששות, אתה הולך לישון רגוע, לא בודק מתחת לרכב.
רגוע לגמרי, אני גם, תראה, בסופו של דבר זה לא סודות מדינה. מישהו ייתן טענה, מישהו ייתן טענה נגדית, ו-16 שופטים כל אחד יכתוב מה דעתו. אז מה, החשש הוא שמה, שמישהו ידליף משהו לפני הזמן? לא ברמה שאני צריך לחשוש מהאזנות, זה נראה לי מאמץ מיותר של מישהו.
זאת אומרת, זה נכון יותר לטריבונל אחר, על פי פרסומים שרים.
שמה?
ששם המדינות הרבה יותר מפעילות כל מיני לחצים ב-ICC, זאת אומרת שגם על התובע,
שישפיעו על שופט על ידי שיאיימו עליו, קשה לי להאמין.
זאת אומרת, זה לא...
קשה לי להאמין, על כל פנים זה לא... מבין כל הסיכונים, הסיכון של ההזנה למחשב שלי, קל מאוד להזין למחשב שלי, אבל לא תמצא שם שום דבר מעניין.
מה הייתה התגובה של המשפחה כש... אמרת להם שאתה הולך להיות שופט בהאג?
קיבלו את זה.
למרות שלקחת סיכון מקצועי.
למה?
כי בדיוק זה היה על התקופה של החתונה של ביתך היקרה.
לא. את הסיכון לקחתי אחרי שכבר ידעתי שלא צפויים דיונים.
זה... יפה, עשית מהלך... טוב, אז אנחנו נחכה ונראה, נצפה בך בשידור חי שם בהאג. עלה והצלח.
תודה.
אתה מייצג, אתה לא מייצג אותנו.
לא, אני מייצג את האום.
בהחלט, גוף חשוב מאוד.
כן.
אני שוקל להצביע לו. טוב, תודה רבה, תודה רבה לכם. זה היה הפרק השני של איפכא מסתברא. בפרק השלישי יהיה הפתעה, תהיה הפתעה. יהיה מוריין אחר. תודה לכם.
להתראות.